אבני דרך. פרויקט של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל והרדיו הבינתחומי. בשיתוף אגף מורשת ומשרד ירושלים ומורשת ומשרד התרבות והספורט.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של אבני דרך. היום אנחנו באתר המורשת בניצנים. יחסית לזה שניצנים הוא קיבוץ די קטן, הוא מאוד זכור בציבוריות הישראלית. אם אתם בני 15 עד בערך 30, כנראה מהדהד לכם כרגע נינט בראש עם ערב טוב ניצנים. אם אתם מבוגרים יותר, אתם בטח נזכרים בבומבמלה ובעוד כל מיני פסטיבלים נחמדים שהיו כאן באזור. אם אתם שייכים לדור הבוגר יותר, אתם בטח זוכרים את קרב ניצנים ממלחמת העצמאות כקרב של טרגדיה, מחלוקת וגבורה. אבל מי שיגיע לניצנים או לניצן הסמוכה היום, יופתע לגלות שם ארמון לבן יפהפה. תספר לנו עליו אלימור פריד, מנהלת בית הספר שדה שקמים באתר ניצנים הישנה.
ראשיתו של המקום הוא באמת בארמון, שיש כאלה שקראו לו דווקא ההרמון עם ה'.
עם ה'.
עם ה', תכף נשמע למה. או בית ארבע המרפסות. או בית הבאר, או הבית הערבי, או המצודה, או הבית הלבן. הכל תלוי מתי הגעת ואת מי שאלת.
כן, בית הלבן נשמע לי קצת מוזן.
בצבע לבן.
כן.
אז את הארמון הזה בנה אפנדי ערבי עשיר בשם סורבאג'י, שהיה תושב הכפר חממה, כפר שהיה מדרום למקום, בין מג'דל, אשקלון של היום, לבין ניצנים של היום. ואותו אפנדי עשיר קונה את השטח ובונה לעצמו את בית חלומותיו על הגבעה, ככה מול הים, כשמסביב הוא מקים פרדסים ושדות והרבה מאוד אנשים שיעבדו בשבילו.
נשמע נורא יפה.
ממש. והוא חי לו שם עם ארבע נשותיו.
ומשם...
הרמון.
הרמון, עכשיו הבנתי.
ומשם גם ארבע מרפסות, כדי כן. שלא יריבו. ומקים משפחה, משפחה גדולה, וחי לו באושר ואושר כ-20 שנה על, בארמון על הגבעה. משהו קורה כעבור...
הוא לא גר שם היום.
לא, כי משהו קרה כעבור כ-20 שנה, אנחנו מדברים על הקמת הארמון בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אלא שבתחילת שנות ה-40 כנראה קורה מקרה מצער, אחד מבניו של סורבאג'י יורד לערוך קניות בשוק בכפר חממה, ובלי להתכוון, מסתבך בקטטה והורג את אחד מאנשי הכפר. מאותו רגע חיה משפחת סורבאג'י בפחד יומיומי מפני נקמת דם.
כן.
אתה הרגת לנו, אנחנו נהרוג לך.
כן.
והאדון סורבאג'י מחליט שלא שווה לו החיים הטובים ככה על הגבעה, קרוב לים, אם באמת יש פחד כזה, ומחליט למכור את השטח, למכור את הארמון ולעבור הרחק משם.
אז נראה לי שאלה היא מי קנה את הארמון.
אהה, שאלה טובה מאוד. מי קונה שטחים בשנות ה-20 של המאה הקודמת? כמובן, נציגי הקרן הקיימת לישראל, שמסתובבים שם ומחפשים בדיוק הזדמנויות כאלה.
כן.
האחים יואב ועשאל צוקרמן מגיעים לאדון סורבאג'י, מציעים כסף טוב וקונים את השטח עבור הקרן הקיימת.
אז השטח הזה הופך יותר מאוחר להיות קיבוץ ניצנים?
כן, הייתה איזושהי תקופה של תקופת ביניים שככה הארמון עמד ריק. תקופה קצרה עוברת לגור במשפחה מיפו ומקימה בו מכבסה.
אוקיי.
אמרנו שאחד השמות היה בית הבאר, זה אומר שהייתה בו באר, ואם יש באר ויש מים, אז אפשר להקים מכבסה. אלא מי משתמש בשירותי כביסה באזור הזה באותה תקופה? יישובים לא היו שם. היה מחנה צבאי בריטי.
אהה.
ממש על השטח שיושב עליו היום, היישוב ניצן, היה אז מחנה צבאי בריטי, ואותה משפחה מיפו מספקת שירותי כביסה לחיילים הבריטים. והם באמת מגיעים לשם בחורף 1943, חנוכה, דצמבר, ומקימים קיבוץ חדש בארץ ישראל של אז, עדיין תחת שלטון המנדט הבריטי, מקימים שם באמת את הקיבוץ. עכשיו תשאל, למה דווקא שם?
למה דווקא שם?
מכמה סיבות? סיבה אחת היא באמת לקבוע עובדות בשטח. אנחנו מדברים על תקופה שבאזור אין כמעט יישובים יהודיים.
כן.
מצד שני יש הרבה יישובים ערביים, העיירה הערבית מג'דל, הכפר איסדוד, אשדוד של היום,
כן.
וכפרים נוספים, וכבר אז חושבים על אם פעם תהיה איזושהי החלטת חלוקה והקמת מדינה, אם זה יקרה, אז כדאי שיהיו שם יישובים יהודיים בסביבה. וממש באותו שבוע מוקם גם קיבוץ יד מרדכי וגם קיבוץ ניצנים.
כן.
אבל זו לא הסיבה היחידה. סיבה שנייה היא הקרבה לים, חוף ניצנים, שידוע היום כאחד החופים היפים ביותר בארץ,
כן.
היווה גם הוא טריגר חשוב להקמת הקיבוץ דווקא שם. תשאל למה?
אני יודע למה, אבל אני לא אשאל למה, בשביל שיהיה אפשרות למעפילים להגיע לשם.
יפה מאוד, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, תקופת ההפלה, וחשוב מאוד שיהיו יישובים יחסית בקרבת חוף ים, כדי שאם פעם תגיע לשם אוניית מעפילים, יהיה מי שיבוא לעזור ולהוריד אותם.
כן.
קרה או לא קרה?
כן קרה.
בהחלט. סיפור שאולי לא כולם מכירים, אולי לא כולם מכירים את האונייה הזאת, אבל אם אגיד לך שכולם מכירים את האונייה הזאת, גם אם הם לא יודעים שהם מכירים, אז הם מכירים, כי חיים חפר שכל כך התלהב מאירועי אותו הלילה, כתב עליה שיר.
היה ים סוער, התורן חרק, חרטום הספינה כמעט ונשחק, אך יוסקה על כל העניין התגבר, וזמר אליסקו זימר. שושנה, 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 ירח ניסה אל ענן, כמוהו אלייך שושנה, בים עוד יפליג קפיטן. בשלוש עשרה דן הרים עוד כוסית, ולפתע הגיחו ספינות המשחית, אך דני אמר מעלש נסתדר, וזמר אליסקו זימר. שושנה...
תסבירי למה שמענו את השיר הזה.
אוקיי, אז נספר שאותה אוניית מעפילים מפורסמת, שעכשיו אנחנו כבר יודעים שהיא מפורסמת, נקנתה באירופה ונקראה בשם סוזנה.
כן.
אבל לא ראוי שלאוניית מעפילים יהודית יהיה שם לועזי, ולכן עברתו לה את השם לשושנה.
באמת יותר יפה לה.
בהחלט. ועל השם הזה כתב חיים חפר את השיר הידוע שכולנו מכירים, רק לא ידענו שהוא נכתב על אוניית מעפילים, ולא על איזה פלמחניקית יפהפייה בשם שושנה. תודה שזה מה שחשבת.
אז כן, מבחינתי עד עכשיו זה היה הסיבה לשיר.
יפה. אז לא, זה שכתוב שם, ואז אל שושנה כל איש הסתער וזמר אליז קוזימר, לא הסתערו אל איזה פלמחניקית, אלא אל אוניית מעפילים ישנה ונוטה להישבר.
כן, עם 825 מעפילים
נכון,
עליה.
בהחלט.
יוצאת מברי איטליה.
כן, ורק נספר שהיא קיבלה שם נוסף, שבתאי לוז'ינסקי, על שמו של אחד מאנשי המוסד לעלייה ב', אחד הפעילים החשובים בתקופת ההפלה, שמוצא את מותו בנסיבות מסתוריות במרכאות באירופה, בערך באותו הזמן, מחליטים להנציח את שמו ולתת לאונייה גם את השם שבתאי לוז'ינסקי.
כן.
ומה שיפה זה שכל זה קורה מתחת אפם של הבריטים, כן. שיושבים במחנה שהזכרנו לפני כמה דקות, מאוד קרוב לשם.
כן.
אלא שהיה כזה לילה סוער וגשום שהבריטים בשלב ראשון לא מוציאים את האף החוצה. האונייה מקבלת פקודה לעלות על סרטון, להתקרב כמה שיותר אל החוף. אין אפשרות להוריד סירות קטנות אל המים בכזה מזג אוויר.
כן.
ולכן אנשי הפליאם, הפלוגות הימיות של ההגנה, מותחים חבל עבה מסיפון האונייה ועד לחוף, ומורידים את המעפילים אחד אחרי השני, ככה אל החוף. בשלב מסוים, הבריטים כבר מבינים בדיוק מה קורה, וזו בדיוק נקודת הזמן שיישובי הסביבה מקבלים שדר לעלות על אוטובוסים, לעלות על כלי רכב, כמה שיותר אנשים להגיע לחוף ניצנים, ואם בריטי תופס אותך, מעפיל או אנשי ארץ ישראל,
גירוש.
רגע, עונים גירוש. משפט אחד בלבד. אני יהודי מארץ ישראל, בטח אתה מכיר את המשפט המפורסם הזה.
אני יהודי מארץ ישראל, אני מארץ ישראל, וגם טוב להוסיף מבטא, כדי שלא ידעו מאיפה אתה.
כן, הם, כן, היו אירופאים פחות מבטא אמריקאי, אבל כן, בהחלט. הבריטים מגיעים לחוף, מאוד קשה להם, באמת קשה להם להבחין. הם תופסים אנשים, יש סיפור מאוד מעניין על בחורה בשם שרה, שתופס אותה קצין בריטי ומתחיל לתחקר אותה. אז בשלב ראשון היא ממושמעת ועונה, אני יהודי מארץ ישראל, ואז הוא ממשיך וחוקר ושואל אותה, את מארץ ישראל? אז איכן את גרה? ויוצא לה ככה גדרה. היא מספרת אחר כך, ידעתי שיש מקום כזה בקרבת מקום. ואז הוא ממשיך ומקשה ושואל אותה, גדרה? באיזה רחוב את גרה? והיא חושבת רגע ועונה לו, הרצל. כי בטוח יש רחוב הרצל בכל עיר יהודית בארץ ישראל.
היא צודקת נורא.
לגמרי. והוא מקבל את זה, והוא משחרר אותה, אבל זה לא היה המזל של כולם, ומחצית מהמעפילים נתפסים על ידי הבריטים.
כן, הבריטים לא פריירים שם, לא, למרות הטריק המחוקם
לא,
הזה.
לא, ומעלים אותם לאוניות גירוש לקפריסין, ביחד עם אנשים באמת מארץ ישראל,
כן.
שחלקם אפילו דאגו להיתפס בכוונה, ויצאו כן. לקפריסין למעין שליחות.
אחד מאותם אנשים, סבא שלי, שהיה פליאמניק, שגם הגיע לשם להתערבב, גורש לקפריסין, בילה שם כמה חודשים במעצר, חזר ארצה למחנה מעצר באתלית, שם פגש את סבתא שלי, ואפשר להגיד באיזשהו מקום, שהרעיון הזה היום מתאפשר בזכות השבתאי לוז'ינסקי.
מדהים.
Who are in favor will say yes, those who are against will say no, and the abstainers always they know what to say.
Afghanistan? No. Argentina? Abstention. Australia? Yes.
הכרזת האומות המאוחדות ותוכנית החלוקה של 47 קובעות שניצנים נשארת מחוץ לשטח ישראל. לאחר הכרזה גם, כמו שאנחנו רואים בחלקים אחרים של הארץ, הערבים האזור מתחילים להיות יותר עוינים וניצנים נכנסת למצור. בדרך של אחת מה... שיירות הספקה שנועדו לעזור לניצנים בזמן אותו מצור, טומנים לשיירה מערב, בו נהרגים ארבעה לוחמים, ביניהם גם המפקד האזורי, שלמה רובינשטיין.
זו רק דוגמה בעצם לסבל שסובל קיבוץ ניצנים בתקופה הזו של, בחצי הראשון של המלחמה.
המערב הזה במרץ 48, ואנחנו מתחילים להתקרב לקרב ניצנים שקורה שלושה חודשים לאחר מכן. אבל לפני הפלישה של המצרים הם שמים לב שאין להם מספיק נשק ושמכשיר ההלכות שלהם עובד לא כמו שצריך והם מתלוננים הרבה על תחושה של איזשהו קיפוח. בעקבות התחושה הזאת אחד מחברי הקיבוץ, אברהם פבלוביץ' נוסע לתל אביב והוא מסרב לעזוב את תל אביב עד שהוא לא פוגש את בן גוריון. מצליח לפגוש את בן גוריון ומבקש ממנו אישור לקבל מרגמה ומכונת ירייה. הדבר הזה קורה. חוזר לתל אביב פבלוביץ' מאושר, רק שמכונת העירייה והמרגמה לא מגיעות.
מעולם לא הגיעו.
מעולם לא הגיעו.
כן. בכל אופן, ב-15 במאי נערכים חמש הצבאות ערב לפלישה למדינת ישראל התינוקת שנולדה אתמול. ויומיים אחרי הפלישה של המצרים, ביום ה-17 במאי, מקבלים בקיבוץ ניצנים איזשהו שדר במפקדת חטיבת גבעתי, על מבצע שעומד להיערך באותו לילה, נקרא מבצע תינוק. במסגרתו אמורים לפנות משם את כל הילדים מהקיבוץ, מכיוון שהמצרים בדרך. בקיבוץ ניצנים, כמו בקיבוץ, נערכת אספת חברים.
כמובן, שזה אכילת ראש עד הלילה, זה בגדול, כן. במילים אחרות.
באותה אספת חברים מביאים את הבקשה הזאת של חטיבת גבעתי לפנות את הילדים, ונערך סימפוזיון שלהם האם נכון לפנות את הילדים או לא. והדעות היו לכאן ולכאן.
נכון לפנות את הילדים, כי אם יהיה איזשהו מבצע נסיגה, יהיה נורא קשה לפנות אותם.
וגם אם יהיה קרב, אז להיפגע. אנחנו לא רוצים לסכן אותם.
ואין מקום בבונקרים.
נכון.
ואין מספיק אוכל.
בהחלט.
למה לא לפנות את הילדים?
כי כנראה נלחם יותר טוב על הבית אם הילדים יהיו איתנו.
כן.
וזה אומר להרים ידיים.
כן.
ואני חייבת לספר שלפני כמה שנים טובות יצא לי להדריך במקום ילדי כיתה ג' מסדרות, בתקופה שסדרות הייתה מופגזת, ושאלתי אותם את השאלה, עשיתי איתם את אספת החברים, ופה אחד ילדי סדרות החליטו שהם לא מתפנים.
כן.
יש פה משהו ככה בשביל הרוח.
כן.
בכל אופן, בעודם עושים הצבעות כאלה ואחרות, הגיעה הפקודה, שזו פקודה ויש לבצע, והלילה יש לפנות את הילדים מהקיבוץ. באותו לילה, אגב, פונו הילדים מכל המרחב, גם מיד מרדכי ומכפר מנחם ומנגבה בסופו של דבר, אלא שמהמקומות האחרים היה אפשר להעלות את הילדים על אוטובוסים, ומניצנים לא, אלא שהיה צורך לפנות אותם ברגל, במסע רגלי, דרך קווי האויב, אפשר לומר.
למה ברגל לא היה איזשהם רחבים של זה?
ניצנים נצורה. באותו זמן, ואין אפשרות לצאת בכלי רכב, ולכן הם היו צריכים לעשות את זה ברגל.
כן.
לכיוון המושבה בארטוביה, מסע רגלי של 8 קילומטרים, כשכפרים ערביים בדרך, מסוכן מעין כמוהו.
כן.
ראוי לספר שבאותו לילה, ילדי קיבוץ ניצנים קיבלו שוקו לשתות לפני השינה.
אוקיי.
שוקו זה מקלקל את השיניים, בקיבוץ לא נותנים שוקו לפני השינה, אלא שבאותו שוקו ערבבו סם הרדמה.
וואו.
כדי שהילדים ישנו טוב, לא יתעוררו, לא יבכו בדרך, וכדי שהמבצע יהיה יותר קל. ובאמת, אותה שיירה של אבות עם ילדים רדומים בזרועותיהם, בליווי של חיילים מחטיבת גבעתי, יוצאת למסע המסוכן הזה, דרך גבעה 69 לכיוון באר טוביה, בקיבוץ החשש רב מאוד. באמצע הדרך פוגש אותם כוח שמגיע כדי לקבל את פניהם, מעבירים אליהם את הילדים, מקבלים מהם אספקה, מזון ועוד קצת נשקים, וכל קבוצה יוצאת, חוזרת למקום שממנו היא יצאה. בבאר טוביה מדליקים נרות בחלונות הבתים שאמורים לקלוט את הילדים.
אוקיי.
ובשעת לילה מאוחרת מאוד, ככה לפנות בוקר, עובר מפקד המבצע ברחובות של באר טוביה ורואה שכל הנרות קבעו בחלונות, וזה הסימן שהילדים הגיעו בשלום. הוא שולח שדר לניצנים.
משמע שכל פעם שהם מכלסים בית, מכבים בו את הנר.
זה היה הסימן המוסכם.
ואז כשבעצם כל הילדים היו שם, חיבו את כל הנרות, המבצע הצליח.
המבצע הצליח, ושולחים שדר לניצנים, שהמטען היקר הגיע בשלום, ואפשר להיות יותר רגועים. כמה ימים לאחר מכן, מפנים משם גם את האימהות ואת שאר הבלתי לוחמים.
כן.
אלא שמירה, מירה שהייתה אימא של דני בין השנתיים, מסרבת להתפנות. בליל מבצע תינוק, היא שמה מכתב בכיס של דני, מכתב שהיה מיועד לבעלה, שהיה נהג שיירות ולא היה בקיבוץ באותו הזמן.
כן.
ובמכתב הזה היא כותבת בין השאר, אין פרידה קשה מזו של אם מילדה, אך אני נפרדת מילדי, למען יהיה אדם חופשי, למען יגדל חופשי בארצו. והיא אומרת לאחת החברות, ספרי לדני שהייתה לו אימא. מעין צוואה אולי.
כן.
מקדמת את עתידה שעלול לקרות, ומירה נשארת להילחם. יחד עם הלוחמים.
הלחותנית היא הייתה.
הלחותנית. היא הייתה הלחותנית של הקיבוץ.
כן.
ומתוקף תפקידה היא מחליטה להישאר להילחם. המצרים, שהם הלוחמים בגזרה של ניצנים, פולשים צפונה בשני טורים, בטוחים בניצחונם הקרוב, מוציאים בול מאוד יפה ביום הפלישה, בול שככה רואים בו טור של מצרים.
כן.
מצטלמים תמונת מחזור, כל מפקדי הצבא המצרי, ככה תמונה נורא יפה, מחייכים, עם עטורי דרגות וספמים מסתלסלים, בטוחים שאוטוטו, המיתוס הידוע, בואו ניפגש עוד שבועיים בבית קפה בתל אביב.
כן.
מנהיגי צבאות ערב. לא קרה. אז המצרים ככה שואטים קדימה שהמטרה של ציר החוף הוא להגיע לתל אביב ולכבוש אותה. ובדרך נתקלים בכמה יישובים שמפריעים להם. נירים וכפר דרום, בשלב ראשון המצרים לא מצליחים לכבוש אותם, וממשיכים צפונה, עוזבים אותם שם. ואחר כך הם פוגשים את קיבוץ יד מרדכי, שם מתעכבים במשך 6 ימים של קרב,
כן.
עד שהם כובשים את המקום.
זה אפשר לשמוע בפרק על יד מרדכי, הם מוזמנים להזין.
אוקיי. אבל מכיוון שבזבזו כבר כל כך הרבה זמן יקר, הם מאוד מאוד לחוצים להמשיך ולהתקדם.
כן.
כך שב-29 במאי, יושב תצפיתן על גג הארמון בניצנים, ורואה במשקפת את הטור המצרי חולף על פני ניצנים בדרכו לתל אביב. והבחור ככה קצת משועמם, וסופר את המשוריינים, וכל כמה זמן שולח שדר למפקדת חטיבת גבעתי, כמה משוריינים מצרים כבר חלפו על פני ניצנים. ובשעת צהריים הוא משדר להם, זה עתה חלפו על פני ניצנים 1,200 משוריינים מצרים. במפקדת החטיבה בטוחים שהבחור קיבל מכת שמש. כי אם טור כזה של 1,200 משוריינים כבר בדרכו לתל אביב, כבר חלף על פני ניצנים, הוא כבר צריך להיות אי שם, בהחלט קרוב לתל אביב, ושקט בגזרה. יוצא שמעון אבידן מחט גבעתי לבדוק את הידיעה, ורואה את הטור המצרי נעצר במחנה גדול באזור של הכפר איסדוד.
כן.
זה כבר לפרק אחר, כל הסיפור הזה של... של עד הלום. כן, בהחלט שווה סיפור בפני עצמו.
כן.
בכל אופן, המצרים בשלב הזה מדלגים על ניצנים, מתבססים באזור של הכפר איסדוד, ומחליטים משם לחזור אחורה ולכבוש את היישובים היהודים שהשאירו בדרך. והקיבוץ הראשון, היישוב הראשון שהם נתקלים בו, הוא קיבוץ ניצנים.
וזה בעצם קרב ניצנים.
כן. ההתקפה על ניצנים מתחילה בשעת בוקר מוקדמת, בשבעה ביוני, מצפון. המצרים חוזרים אחורה. מתחילה בהרעשה ארטילרית של אש, פגזים, תותחים, במטרה לשתק את הקיבוץ. הקיבוץ היה מבוצר עם תעלות מגן וכמה עמדות מרכזיות. בסמוך לשעה 10 בבוקר, מירה בנארי, האלחוטנית, שולחת שדר אחרון למפקדת חטיבת גבעתי, SOS, המצרים על אדמת המשק, אני משמידה את המשדר והצופן הסודי ויוצאת להילחם.
מה זה הצופן הסודי?
אותו צופן שמפעיל את מכשיר הקשר, כנראה.
כן.
זמן קצר לאחר מכן נכבשת העמדה הצפונית ביותר של הקיבוץ, גבעת שלושת המחלים, והמצרים שולחים שדר למצרים, ניצנים נפלה. ניצנים עוד לא נפלה.
כן.
ולרוע המזל, כנראה שהשדר הזה נקלט גם במפקדת חטיבת גבעתי. ואולי, אולי זו הסיבה שלא מגיעה תגבורת, למרות בקשתה של מירה כמה דקות קודם לעזרה ולתגבורת.
כן.
הקרב ממשיך. אברהם שוורצשטיין, מפקד המקום מטעם גבעתי, נותן פקודת נסיגה מגבעת שלושת המחלים לכיוון המטה או עמדת חדר האוכל.
כן.
וכעבור כשעתיים נוספות, גם אזור חדר האוכל נכבש על ידי המצרים. אמרנו שלא הייתה מספיק תגבורת, לא היה מספיק לנשק, היו מעט מאוד לוחמים מול כוח מאוד גדול של המצרים. ובשעת צהריים, כשגם עמדת חדר האוכל נכבשת על ידי המצרים, נותן אברהם שוורצשטיין פקודת נסיגה לארמון. אותו ארמון בו הוקם הקיבוץ, המבנה הגדול והמבוצר ביותר בשטח הקיבוץ.
כן.
מתקבצים אליו שארית הלוחמים.
כמה בערך מדובר?
בשלב הזה אברהם עושה הערכת מצב, הוא כבר רואה שיש קרוב ל-30 הרוגים בשטח, יש פצועים, והוא צריך לקבל החלטה, מה עושים עכשיו? אולי ההחלטה הקשה ביותר של מפקד בקרב, או בכלל של אדם.
כן.
האם להמשיך ולהילחם עד הכדור האחרון, או להיכנע? שאלה.
כן.
מסתכל ככה מסביב, מחליט שאולי אפשר לסגת, אולי עדיין אפשר להציל משהו, ושולח שלושה חיילים לנסות לפרוץ את המצור המצרי לכיוון החולות, וגם החוליה הזאת מקבלת מכת אש, והאפשרות הזאת יורדת מהפרק. ואז אברהם ככה חושב, אולי נזכר בשיעור תנ"ך, מכיתה ח' נגיד. שם המורה הקריאה בפרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אולי זה מה שעובר לו בראש, ואברהם מחליט לבחור בחיים, ומחליט על כניעה. החלטה קשה ביותר.
כן.
שולח חייל לגג הבניין עם איזה סמרטוט לבן, וגם אותו חייל מקבל כדור ונופל למטה. באותו רגע...
אז אפילו להיכנע אם אי אפשר ממש...
אפילו להיכנע ממש קשה, כן. בהחלט, אני אספר גם שממש באותם רגעים, שולמית דורצ'ין, החובשת, נכנסת בבהלה ומבקשת מהאנשים, תורידו חולצות, תנו לי סמרטוטים, אין לי במה לחבוש יותר את הפצועים. שולמית יוצאת לחבוש פצוע, מקבלת גם היא כדור, נפצעת קשה, ובאותו ערב מוצאת את מותה בבית החולים במג'דל.
כן.
השעה כבר שעת כמעט אחר הצהריים, ואברהם לא מוכן יותר לסכן חיי אדם, לא מוכן שאף אחד ייפגע, ולכן מחליט לצאת בעצמו להיכנע למצרים, יוצא עם איזה סמרטוט לבן לאות כניעה, ומקבל כדור בכתף.
גם הוא.
נפצע.
כן.
מירה בנארי, מחליטה לצאת ולעזור לו. אחת החברות אומרת לה, מירה, אל תעשי את זה, מה יהיה על דני, הבן שלך, הם יראו בך. ומירה עונה, הם לא יראו בי, אני אישה, אני יוצאת לעזור לאברהם. יוצאת החוצה, עוזרת לאברהם הפצוע לקום, ובדיוק באותו רגע הם שומעים טרטור של מנוע מכיוון דרום, ורואים ג'יפ מצרי שנעצר, וממנו יוצאים שלושה קצינים מצריים. ומירה ואברהם מחליטים לרדת אל הקצינים המצריים ולדון איתם על הקניעה.
סוף סוף, ככה אמורה להתנהל קניעה.
בהחלט. אברהם פצוע, כמו שאמרנו.
כן.
נשען על מירה, והם ככה יורדים את כמה מאות מטרים לכיוון הג'יפ המצרי, לכיוון שלושת הקצינים המצריים. כשהם מתקרבים אליהם ככה ממש במרחק קרוב מאוד כדי לדון על הקניעה, שולף אחד הקצינים המצריים את אקדחו, ויורה באברהם המפקד מטווח אפס. מירה שולפת את האקדח שלה, שבו הותירה כדור אחד אחרון עבורה למקרה שטיפול בשבי, מכוונת אל הקצין המצרי היורה והורגת אותו. כמובן שכתגובה חבריו הקצינים יורים במירה והורגים אותה.
כן.
השעה 16:00, שקט מסתרר אל הגבעה, תם קרב ניצנים. המצרים יכתבו למחרת היום בעיתונים במצרים על האימא הגיבורה שהרגה את הקצין המצרי. עד כדי כך הם התרשמו מהסיטואציה.
כן. אז איך הם בסופו של דבר מקבלים את הקנייה של 100 ומשהו החיילים שנשארו?
בעצם האקט הזה שבו נהרגו מירה ואברהם מסיים את הקרב, כמו שאמרתי, מסתררת דממה על הגבעה מסביב לארמון, והמצרים לוקחים את מעל 100 האנשים שנשארו בתהלוכת ניצחון מפוארת לשבי במצרים. שם הם נמצאים במשך 9 חודשים עד להסכמי חילופי השבועים של סוף המלחמה.
כן.
בקרב ניצנים נהרגו 33 אנשים, מהם 3 נשים, מירה, שולמית החובשת, ודבורה אפשטיין הקשרית.
שהיא נפטרה מפצעיה...
גם היא, גם שולמית וגם דבורה בעצם נפצעו קשה, נלקחו לבית חולים במג'דל, ומתו באותו הערב.
כן.
היו שם קונחיות ריקות שנעמו קינה של ים ובית עלמי על הגבעות ושניים שחלפו דומם בין החצב והקברים והשקמה הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן.
אבל זה לא סוף הסיפור. למחרת בבוקר מפרסמת חטיבת גבעתי דף קרבי. דף קרבי הוא סיכום קרב שהיו מוציאים ומפרסמים אחרי כל קרב באותה תקופה. כותרת הדף הקרבי כישלון. כתוב שם בין השאר, טוב ליפול בחפירות הבית מלהיכנע לפולש רצחני. להיכנע כל עוד חי ונושם הכדור האחרון במחסנית, חרפה ומוות. בעצם דף קרבי שמגנה את אנשי ניצנים על הקניעה.
זה מי כותב אותו?
מי שכותב אותו הוא אבא קובנר, הפוליטרוק של החטיבה, קצין התרבות והחינוך.
כן.
וחותם עליו שמעון אבידן, המח"ט. דף קרבי מאוד קשה.
שמביש את ההקרבה של החיילים בניצנים.
בהחלט. שמענו עכשיו סיפור מדהים, סיפור גבורה של אימא גיבורה, של הלוחמים, שמבחינתם עשו כל מה שהם יכלו בנתונים שהיו להם, עם כלי הנשק שהיו להם, לא יכלו לנהוג אחרת.
כן.
ובכל זאת, חטיבת גבעתי מוצאת לנכון לגנות את הקניעה. סיפור קשה.
כן.
בהדרכות שלנו, בעיקר עם בני נוער, אנחנו מעוררים את הדילמות ומדברים עליהם ודנים בהם.
מה התשובות שעולות?
קודם כל, זה דיון מדהים שמעורר את כולם.
כן.
אנחנו שואלים גם, האם היום היה נכתב דף קרבי כזה? למה אז כן? למה היום לא? ובאמת מתנהלים דיונים מאוד מאוד יפים.
בטח עולה הרבה שזו מדינה במהלך מלחמה... כוללת של להיות או לחדול.
לגמרי.
שזו לגמרי. מדינה בראשית דרכה.
אנחנו, קודם כל, אנחנו אף פעם לא אומרים אם, אם, זאת אומרת, אין נכון או לא נכון.
כן.
אנחנו מנסים להבין את כתיבת הדף הקרבי הזה, על רקע העובדה שמדובר במלחמת קיום, מלחמת העצמאות, או בשמה הנוסף, מלחמת הקוממיות, מלשון קיום, מלשון תקומה. זו הייתה מלחמת קיום. אנחנו הצלחנו במלחמה הזאת, נלחמנו מול 5 צבאות גדולים וחזקים, ובכל זאת המדינה הקטנטונת מצליחה לעמוד במלחמה.
כן.
אולי רק בזכות העובדה שבשבילנו זו הייתה מלחמת קיום.
לשומעי הפודקאסט הזה, מי שמאזין לכל הסדרה, המסקנה שאני הגעתי אליה היא שיש פה איזשהו נס. כי באמת מבחינה צבאית, כשמסתכלים על אוסף המקרים הזה, זה באמת המדינה עומדת א' בקושי רב, וב' בסוג של נס. זה ככה, זו הרגשה אישית שלי. זו הרגשה אישית שלי.
כן, בהחלט כן. ובאמת אפשר אולי להבין את כתיבת הדף הקרבי הזה על הרקע באמת, על הרקע הזה, שגם אבא קובנר וגם שמעון אבידן, בכלל ראשי ההנהגה, הצבא, לא יכולים להרשות לעצמם שיישובים ייכנעו.
כן.
כי אם ניכנע, לא נהיה פה.
כן. אבל הרושם הזה, שקצת לא מכבד את הלוחמים שנלחמו שם, הוא לא הרושם שנשארנו איתו היום.
מה שעוד חשוב לציין זה שבזמן כתיבת הדף הקרבי, אין להם מושג מה קרה. זה כן. למחרת בבוקר, אין שום ידיעות מהשטח. הם יודעים שניצנים נפלה, זהו. אין, הם לא מכירים את הסיפור של מירה, הם לא יודעים איך התנהל הקרב, הם יודעים שניצנים נפלה, זה הדבר היחיד. ולאחר המלחמה, כשחוזרים השבועים ושומעים על הדף הקרבי הזה, קמה צעקה גדולה, הם דורשים ועדת חקירה, שתקום ותחקור את אירועי הקרב, הם טוענים שהם עשו באמת את כל מה שהם יכלו לעשות, ואולי אם הייתה תגבורת, המצב היה אחר, כן. ואולי ואולי.
ההיסטוריה אבל קצת תקנה את עצמה בהקשר הזה, וזה לא הרושם שהתקבל היום.
ועדת החקירה לוקח לה חודשים רבים לחקור באמת את אירועי הקרב, ובסיומה של ועדת החקירה מתפרסמת התנצלות בפני אנשי ניצנים. דוד בן גוריון ככה מפרסם התנצלות רשמית בפני הלוחמים.
יש לי את הציטוט שלה.
אוקיי. Okay.
אין עלילה נעלה עולה בתוהו, גם אם באותו רגע אינה מביאה התוצאות הרצויות, בעמידה לבלי חטא של מגינים המחרפים לפשם למות על חזון חייהם, יש בה עוצמה מן הניצחון האנושי העליון. זה בן גוריון, ככה הוא אומר.
כן, בהחלט. אבא קובנר סרב להתנצל עד יום מותו.
כן.
עדיין חשב שהיה נכון וצריך לכתוב את הדף הקרבי. שמעון אבידן, שנים רבות אחר כך, אם אני לא טועה, בשנות ה-70 או ה-80, מסכים לבוא לקיבוץ ניצנים ועושה איתם איזושהי סולחה, ולוקח על עצמו חלק מהאחריות לכך שלא היו מספיק אמצעים להחזיק מעמד.
סגן אלוף אלישה שפירה מדבר על אותה התנצלות של אבידן בכנס עיון בעין השופט, צילם את זה פלג לוי.
הוא חשב שההחלטה להוציא את הדף הקרבי אז הייתה החלטה נכונה, כמעט אני הייתי אומר ברמה של להציל את החזית. והוא ככה חשב עד יום מותו. והוא באותה מידה חשב שהוא עשה טעות שהוא לא עמד על כך שזה יהיה, שיאמר שזה כישלון של החטיבה ולא כישלון של ניצנים.
יעקב דורי גם מתנצל על זה וכותב על זה איזושהי פסקה. וכמו שאפשר להבין, זה עדיין סוגיה טעונה ומורכבת. יצחק פונדק גם קשור בסיפור הזה, הוא מפקד הגדוד ששלח את יחידת התגבורת.
יצחק פונדק הוא מפקד גדוד 53 שנלחם בניצנים. הוא
כן.
המגד שלא היה ביום הקרב שם.
המגד שבעורף.
הוא היה המגד שבעורף שניסה ככל יכולתו להשיג תגבורת ללוחמיו ולא הצליח. יצחק פונדק הוא זה שהוגר רעיון מדהים. לקראת שנת ה-50 למדינה, הוא חושב על רעיון להקים דווקא באתר ניצנים הישנה, איזושהי אנדרטה, אנדרטה שנקראה יד לאישה הלוחמת, כאות והצדעה לנשים הלוחמות, לנשים ותרומתן למערכות הביטחון בארץ, בגלל סיפור גבורת הנשים בקרב ניצנים. לא נפוץ כל כך שעשר נשים נשארות להילחם, שלוש נשים לוחמות נופלות בקרב,
כן.
והוא הוגה את הרעיון הזה, בואו נקים כאן משהו שיוקדש לנשים הלוחמות. ובאמת, במסגרת חגיגות החמישים למדינת ישראל, מוקמת במקום אנדרטה.
שאפשר לראות אותה כמובן היום.
אפשר לראות אותה בוודאי היום בשטח. אנדרטת ברונזה שחורה, מי שמעצבת את האנדרטה היא שוש חפץ, תורמת את עיצוב הפסל למקום, ובאמת הכוונה היא שהמקום יהפוך לאיזשהו מקום הצדעה לנשים הלוחמות. יש גם תכנונים אולי להקמת מוזיאון במקום. בכל אופן, יצחק פונדק קשר את גורלו ונפשו עם לוחמי ניצנים, ובמשך שנים הרגיש ככה איזשהו פצע פתוח, בגלל הסיפור הזה של הכניעה והגינוי, הוא ביקש להיקבר בסמוך לקבר האחים ללוחמי ניצנים בקרב.
זאת אומרת שזה משהו שהוא ממש לקח אותו, פצע מדמם עד יום אותו.
יצחק פונדק נפטר באוגוסט 2017, בגיל 104, ראוי לציין.
וואו.
ועד, כמעט עד מותו, היה מגיע עם חיילים ועם קבוצות לניצנים הישנה לספר את הסיפור.
כן.
הוא הרגיש מחויבות כזאת לספר את הסיפור, להביא את הלקח ולהפיץ את הסיפור הזה של קרב ניצנים. כמה שנים לפני מותו, הוא ביקש מהסופר אורי מילשטיין לכתוב ספר חדש על ניצנים. הוא כן. קרא לזה כל האמת שלא נאמרה על ניצנים.
כן.
לספר קוראים הופקרו למוות.
שזה מדבר די חזק את דעתו.
כן.
ודעתו כן. של אורי מילשטיין.
כן, כן.
לגבי הלך האירועים שם.
כן.
ואיפה שהייתה פעם ניצנים, זה אותו מקום שהיא נמצאת בו היום?
כשחזרו השבועים, והייתה מחשבה אם להקים את קיבוץ ניצנים מחדש, היה להם מאוד קשה רגשית להקים את הקיבוץ באותו המקום. במקום היו פזורים גם...
מיותר לציין שהוא חרב.
הקיבוץ חרב,
כן.
ואני אומר גם שחמישה חודשים אחרי קרב ניצנים, כבשנו מחדש את הנקודה במסגרת מבצע יואב.
כן.
ואז כשחיילינו חוזרים למקום, הם מגלים שהמצרים לא הביאו לקבורה את חללי הקרב. ונשארו שרידים בשטח, אותם אספו לקבר אחים, שנמצא עד היום לא רחוק מניצנים הישנה.
כן.
ואנשי קיבוץ ניצנים שחזרו למקום לא מסוגלים רגשית להקים את הקיבוץ באותו המקום. מחליטים להקים אותו 2 קילומטר משם, מעבר לצומת ניצנים.
כן.
ועל חורבות הקיבוץ קם כפר נוער, כפר הנוער הציוני ניצנים, כפר נוער שפעל מ-1950 עד 1990. וכשנסגר כפר הנוער, הוא קם על אדמתו, על אדמת ניצנים, יישוב קהילתי בשם ניצן, יישוב שקלט אחר כך גם את מפוני גוש קטיף, עם הפינוי של גוש קטיף.
מי שמגיע היום לניצנים, מה ניתן למצוא שם?
אז מי שמגיע היום, קודם כל רואה את הארמון היפה, שגם עבר שיפוץ... על ידי המועצה לשימור אתרים לא מזמן.
כן.
במקום נמצא בית ספר שדה שיקמים של החברה להגנת הטבע, ומעבר לארמון יש במקום עמדות משוחזרות מהקרב, יש את אנדרטת יד לאישה הלוחמת, אנדרטה שמוקדשת למירה בנרי, ויש גם מיצג אור קולי שמספר ככה בצורה מאוד מרגשת את סיפור הקרב על ניצנים. המקום נמצא בסמוך לשמורת חולות ניצנים, שגם הוא ככה יד בפני עצמו, ואפשר בהחלט לבוא ולבלות במקום יום גם עם סיפור המורשת של ניצנים, וגם ככה לטייל בטבע ולראות מה יש במקום היום.
תודה רבה ללימור פריד, מנהלת בית ספר שדה שיקמים באתר ניצנים הישנה.
בשמחה.
אבני דרך. פרויקט של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל והרדיו הבינתחומי. בשיתוף אגף מורשת ומשרד ירושלים ומורשת ומשרד התרבות והספורט.
אנחנו מסיימים פרק נוסף של אבני דרך. תודה לכם על ההזנה. תודה לאיה ספיר, ראש אחראית על הפרויקט במועצה לשימור אתרים. אני אורי טולדנו. שיהיה לכם המשך יום נעים. מוזמנים להזין לפרקים נוספים של אבני דרך בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקסטים. תחפשו אבני דרך וכבר תמצאו אותנו שם. ביי ביי.